טוב, אנחנו פותחים.
אני שמעתי את השיעור.
כן.
ואחרי ששמעתי השיעור, אמרתי, אבל שמעתי את זה, לא יכול להיות שאתה העתקת את זה להיום. ופתאום אני קיבלתי את השיעור של היום.
אז הבנתי, שמעת את השאלה אתמול.
של אתמול, ושמעתי אותו היום עוד פעם. ואמרתי, אבל לא יכול להיות מה, לא היה לו מה לעשות, אז נעתיק את זה.
כן. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מואל מורד לאמור. אנחנו פותחים בספר ויקרא. עכשיו, קודם כל, אם אנחנו כבר מדברים ספר ויקרא, אז נקדים הקדמה קצרה לגבי הספר. הספר גם נקרא תורת כהנים. ואחת הנקודות המעניינות זה שילדים בחיידר, מאיזה ספר מתחילים ללמוד, אתם יודעים? זה שאלה עם רמז.
בראשית מה? ויקרא?
לא, ויקרא. למה? בשביל מה אני שואל עכשיו?
לא עומדים בראשית?
רוצים קפה?
אני שחור.
אני בשמחה. למה ויקרא? שיבואו תאורים ויעסקו בתארה. כי כל ספר ויקרא הוא עוסק בקורבנות.
אז זה מתחילים בזה?
מקרים בספר ויקרא, בחיידר.
בחיידר?
כן, כן. יש עוד כמה ראשי תאורות לויקרא.
זה יותר קשה.
אתה מדבר בחיידר, על מה אתה מתכוון?
מה?
אתה מדבר בחיידר, למה אתה מתכוון?
חיידר זה נקרא. חיידר. הילדים אצל החרדים יש אין גן או כיתה א' או זה, יש מה שנקרא חיידר. החיידר, בספר היסודי זה חיידר בעצם.
אז לא מתחילים בראשית?
לא, לא, מתחילים ויקרא. נקודה מאוד מעניינת.
מאוד מעניינת.
כן, דווקא היינו חושבים, זה
הבחירה... ילד שמגיע ללמוד הקורבנות, ויש כל כך הרבה דברים לפני זה,
זה הבחירה...
שמושתתים על הקורבנות. נכון,
היית אומר, הבחירה האחרונה תהיה ספר ויקרא.
נכון.
ספר כל כך קשה ולא קל, ודווקא ממנו להתחיל. נכון, באמת מעניין.
כי יכול להיות שילדים יש להם מעוף, יש להם ראייה אחרת, ואז כשהם קוראים את זה, הם רואים דברים אחרים. זה גם יכול להיות.
יבואו תאורים ויעסקו בטהרה. יש כמה ראשי תיבות לדברים, אבל לא ניכנס לזה. סתם זה בשביל הקוריוז, אז אני... כן, דבר, נקודה מאוד מעניינת. מה שאנחנו בעצם מסתכלים, וחשוב להסתכל, זה ששוב פעם אנחנו נתקלים בעצם בפרטים, והרבה פרטים, של קורבנות, והקרבת קורבנות, והדרך, איך אומרים, והזעות על הרוח צפונית-מזרחית, מזרחית-צפונית, מזרחית-דרומית, כל מיני כיוונים ודברים. וכאן חשוב לדעת ולהבין שבדיוק כמו שהייתה חשיבות עליונה לכל הפרטים ופרטי הפרטים של המשכן וכליו, ככה גם יש חשיבות עליונה לדרך החף של ההקרבה. כי הדרך של ההקרבה היא בעצם נועדה עוד פעם ללמד אותנו איך להתנהג. סתם לדוגמה, העניין של הרוחות. העניין של הרוחות בקבלה יש לו משמעות מאוד גדולה. הרוחות יש להם בעצם...
רוחות מתנגד,
צפון, דרום. כן, 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 כן. סתם לדוגמה, רק בשביל לסבר את האוזן.
רוחות השמיים.
כן, רוחות השמיים. אנחנו נתקלים בזה די הרבה בפרשת הקורבנות שאומרים כל בוקר, זאת אומרת, הכהן שמקריב הוא מזה דם על הקרנות של המזבח, שזה הצדדים של המזבח. ובעצם הצדדים של המזבח הם בעצם נועדו לרמז על הכוחות שמהם, ארבע הכוחות שמהם בנוי העולם. שזה... זה הטעות גדולה מאוד. אם אנחנו מסתכלים על החיצוניות של הספר, כן.
נכון, עדיין מדבר.
אם אנחנו מבינים שבכל מילה ומילה יש סודות עצומים, זה ספר מאוד מעניין. יש בו המון המון דברים מעניינים. אנחנו תכף ניגע על ההתחלה דרך אגב, א' היא קטנה.
זה ספר שלדעתי, שאתה נכנס, לא לפשט, אלא לדרש ולגמרה, זה ספר שכן יכול לעניין. שם אתה בעצם מנתח וקורא ואתה מבין מפרטי פרטים בעצם על כל נושא של הקורבנות ומה...
אני קשה לי מאוד עם הקורבנות האלה, אני אגיד לך את האמת, קשה לי מאוד.
צפון, אומר הזוהר הקדוש, צפון יהיו קר ולח, אשה חם ויבש, אחלפלון לסתר דרום, דרום יהיו חם ויבש. זאת אומרת, על צפון הוא קר ולח, והדרום הוא חם ויבש. מים קרים ולחים. וקודש הבריחי הוא מזיג לון כחד, דנפקי מאיה מדרום, ועלין בגו צפון, ומצפון נגדי מאיה, נפיק אשה מצפון. זאת אומרת, יש לנו בעצם אש, רוח, מים, אפר, שזה בעצם ארבע יסודות של העולם. שהם מיוצגים בכל אחד מארבע רוחות השמיים. כאשר בעצם המטרה היא למזג אותה. כי איך בנוי האדם? כל הבריאה בנויה בעצם מארבע היסודות האלה. אבל במינון שונה. זאת אומרת, זה גם מעיד, גם כמו שאמרנו, כמו שאומר חלקמן, הצפון זה קר ולח. והדרום זה חם ויבש. זאת אומרת, כאן הצפון זה כאילו מים, והדרום זה אש. עכשיו, התכונות הן גם מעידות על העידן של דין וחסד וכל הדברים האחרים. אנחנו גם בדבר התורה של השבת הזכרתי קצת דברים. פשוט רוצים שתבינו שאפילו העניין של הכיוונים של הזעת הדם, הם בעצם נועדו כאילו בשבילנו שאנחנו באים למזג את הכוחות בצורה הנכונה. כמו שאמרנו, יש לנו נגיד בעיקר ימין ושמאל, צפון ודרום, והמטרה היא להגיע לקו האמצע. וקו האמצע הוא המיזוג בעצם של התכונות, אמן, של התכונות של הצפון והדרום, של הדינים הרחמים, של האהבה והגבורה, וכמו שאמרנו, המים והאש. כך שמאוד מעניין לראות שאפילו הכיוונים, כשאנחנו אומרים אותם בצורה נכונה, אנחנו מבינים מה זה חשוב, מה, הקרבת הקורבן, אתה מתחיל להטיז לי דם על הקרנות של המזבח, הכל נראה כמו איזה מין עבודת אלילים כזאת, להבדיל אלף אלפי הבדלות. ופתאום מתברר לנו שכל הדברים האלה יש להם משמעות פנימית. עכשיו, חשוב להבין, טוב, אז אם יש להם משמעות פנימית, אז מה זה מעניין אותנו מבחינה חיצונית? בוא תסביר לנו את המשמעות הפנימית, ותעזוב את החיצוניות. אבל זה בדיוק העניין, שבעצם החיצוניות והפנימיות מחוברים ביחד. וחשוב לנו להבין את זה, זה לא עובד לבד.
זה מטרים אנשים.
בוודאי. אם אנחנו לא נבין שהחיצוניות והפנימיות הם ביחד, אז אנחנו לא יכולים להגיע לשום דבר.
אנחנו כל הזמן מדברים על הנשמה והגיעה
לנשמה, זה הכל נהיה
ברור. אז אתה פה אתה מתאר את זה רק בצורה אחרת.
יפה, אבל זה הלימוד.
נכון.
מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, תשמע, בטבע יש אש, יש מים, יש אפר, יש רוח. נו, אז מה? הוא אומר, אתה צריך להבין שכל אחד מהדברים האלה יש לו תכונות. והתכונות האלה הן בעצם מה שגורמות להתנהגות שלך. אם אתה יותר חם מקר, אז ההתנהגות שלך היא חמה. אם אתה יותר קר מחם, אז ההתנהגות שלך היא קרה. אם אתה יותר חסד מגבורה, אז אתה חסד. אבל אם אתה יותר גבורה, אז אתה גבורה. והנקודה היא שכמו שאנחנו יודעים, שיותר מדי מזה או יותר מדי מזה, לא טוב.
צריך להאזן.
יפה. זה קו האמצע. שזה מה שבעצם עושה הכוון, הוא מסתובב מסביב. כאילו מחבר את כל הקרנות של המזבח כדי להגיע בעצם שהקורבן יעלה ריח ניחוח להשם. וזה מביא אותנו לנקודה המעניינת על ההתחלה. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מועל מועד לאמור. יש לנו כאן ויקרא, יש לנו ידבר ויש לנו לאמור. לא רק זה, ממשיך אחר כך, דבר בני ישראל ואמרת להם. וואו, כמה פעמים. דבר, אמרת לאמור, ויקרא. השימוש כאילו ב... אז כאן יש עוד דבר שעל פי הקבלה, ואנחנו נעבור לרובד הנורמלי. הקטע ש...
זה גם יפה לקרוא את זה כאן.
כן, כן.
זה סוג של...
זה סוג... לא רק פואטיקה, זה סוג של לימוד. דרך אגב, כשאנחנו מדברים על קול, קול בקבלה זה זער אנפין. זער אנפין זה קודש הבריח. זה הדרגה הגבוהה. והדיבור הוא בעצם התוצאה של הקול. הדיבור זה המלכות. עכשיו, הקול בלי הדיבור... בעייתי. אתה צריך גם את הדיבור. ולכן בעצם כשאני מקבר את הכל עם הדיבור, אני מגיע לשלמות. אוקיי? אני רק מנסה שתבינו שאפילו כאן שקראות ויקרא וידבר, כל הדברים האלה יש להם משמעות.
אתה אומר כל ברמה הפיזית?
כן, כל, כל. אתן לך דוגמה. אחת הדברים שאנחנו לא כל כך מבינים, חלקנו, למה בעם ישראל השתמשו בכל מיני שפות מוזרות ולא השתמשו בשפה העברית הקדושה. חשבתם על זה? לא דיברו בעברית, דיברו יידיש, דיברו לדינו. בשביל מה? למה לא לדבר עברית? הנה כתוב תנ"ך, כתוב בעברית. למה לא לדבר עברית?
זה היה לשון הקודש.
ואז מה?
אז לא רצו...
לחלל אותה.
לחלל אותה.
מה זה לחלל? מה זה לחלל? להפוך אותה לחולין. זה לחלל. כמו שלמשל...
חולין אבל זה...
מה זה חטא? החטאה. צריך להבין, זה המשמעויות האמיתיות של הדברים.
אנחנו מדברים עכשיו עברית.
בעיה.
אתה מבין, יש פה
קושה מהותית. נכון, נכון, נכון. חלק מהחרדים עד היום מדברים יידיש.
הם מתנגדים לעברית.
לא, עכשיו אתה יודע למה. עכשיו אתה יודע למה. עכשיו אתה יודע למה. זאת אומרת, זו סיבה מודלת, כי הכוח של הדיבור, ברגע שאני מחבר את הכל עם המילה, כמו שאמרנו, אני יוצר...
שזכות
משמעות פנימית לאותיות. פתאום האותיות מתחילות לחיות. זאת אומרת, שאני בא ומשתמש בשפה הקדושה, אני יוצא קדושה, או חס ושלום, משתמש במילים הקדושות ומחלל אותם. זה לחלל את הקודש. אז לכן זה מגיע עד לדרגות כאלה, שיש אנשים שפשוט החליטו לא לדבר בשפת הקודש, אלא אם מדובר בלימוד תורה. אלא אם כן מדובר בקדושה. זאת אומרת, בדברי חולין, מדברים חולין, לא בשפת הקודש. עכשיו, מה זה אומר לנו? לשון נקייה. חבר'ה, זה הרעיון. אתה משתמש בעברית כמו שאנחנו משתמשים עכשיו, אל תקלל. אל תנבל את פיך בשפה העברית, כי זו שפה קדושה. אתה עושה כאן דבר חמור. לא רק שאתה מתנהג לא יפה, אתה גם משתמש בשפת הקודש, למה? לחלל אותה, לדברים הכי גרועים שיכולים להיות. עכשיו פתאום אתה מבין את המשמעות של מה זה שפת הקודש. עכשיו, ויקרא אל משה. מי קורא למשה?
עם ישראל, בטח
לא. לא? וידבר השם אליו. אז מי קורא למשה? השם. אז למה לא כתוב?
ויקרא.
היגיונו היה צריך להיות. מי יקרא לו? זה כמו שאומרים, איפה אתה יודע, מאיפה אנחנו רואים שיעקב לבש כיפה? אומר, ויצא יעקב מבאר שבע, אתה חושב שהוא הלך בלי כיפה? זה כמו קוסטה אומר. אתה צריך להבין. כשאנחנו מדברים,
אז כולם הולכים כיסוי ראש, נראה לי על הכיפה זה היה פחות משמעותי. אני
לא נכנס כרגע, אני סתם אמרתי בתור קוריוז. ויקרא אל משה. איך אנחנו היינו אומרים את זה? אם אני רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא קורא למשה, מה הייתי אומר?
ויקרא אדוני אל משה.
יפה. ויקרא השם אל משה. מה זה ויקרא אל משה וידבר השם אליו? מה ההדגשה כאן?
דרך אגב,
יש דעה שאומרת שבאמת, ויקרא אל משה זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא מלאך, ואחר כך וידבר השם אליו. אבל רוב הדעות אומרות שזה כן השם, אלא מה? יש כאן הדגשה. מהי ההדגשה? אם אני אומר ויקרא אל משה, מה הנקודה החשובה במה שאמרתי?
אל משה.
זאת אומרת, חשוב להבין שהקריאה מגיעה למי?
לעם ישראל.
לא, ויקרא אל משה. זה ההדגשה. שהיחידי ששומע, וכך אומר רש"י, זה משה. עכשיו תגידו,
לא חשבתי לרגע משהו אחר בכל...
אז בוא נתאר, איפה הוא עומד? איפה משה רבינו עומד כרגע?
עם עם ישראל, לפנים, לא?
איפה?
בתוך המקדש.
בתוך בית המקדש.
הוא לא יכול להיכנס, פרשה קודמת שכחתם, הוא לא יכול להיכנס. זאת אומרת, הוא עומד בחוץ.
נכון.
הוא לא לבד, נכון?
נכון.
עכשיו, הקדוש ברוך הוא קורא לו, באיזה קול? קול חזק, קול חלש.
כנראה היה לו את היכולות
רק הוא שומע. את שרק הוא שומע.
בקשר.
לכן, באה תורה מדגישה שהויקרא הזה הוא כמו כל קריאה. ויקרא אל משה, הקריאה הייתה הקריאה הרגילה, רק מה? רק משה רבינו שומע. למה?
כי הוא היה צריך להביא את המסר.
מה היה במשה רבינו שהוא שמע ואחרים לא שמעו? נכון שזה נס, אבל צריך להבין את משמעות הנס.
מה היה במשה רבנו?
שהוא שמע, ואלה שלידו לא שמעו את הקול של מי? של הקדוש ברוך הוא. כי הוא קרא בקול רגיל. זאת אומרת, אם היו יכולות של האחרים כמו יכולות של משה רבנו, תיאורטית, כן? הם היו גם שומעים. עכשיו, מה בעצם התורה רוצה להדגיש כאן? יש כאן, אמרנו, א' קטנה. א' קטנה על מה מעידה?
א' קטנה.
על ענווה. ענווה.
ענב מכל אדם.
כן. עכשיו, מה רוצים להגיד לנו? כאן אומר, רב זלמן סורוצקי, נדמה לזה, אומר דבר יפה. ויקרא אל משה. מי שרוצה לשמוע את כל השם, צריך לבוא מנקודת
ענווה.
יפה. לא, איך אומרים, כולם אוהבים לשמוע את עצמנו. מי ששומע את עצמו ולא שומע את האחרים, גם לא יכול לשמוע את כל השם. מי ששומע את האחרים, הוא יכול לשמוע את כל השם. זאת אומרת, מה אומרת לך התורה? אתה רוצה לשמוע את כל השם? אז א', אתה צריך לרצות לשמוע, ודבר שני, אתה צריך לבוא מתוך נקודת ענווה. לרצות לשמוע את האחרים, לא רק את עצמך. מתוך הגאווה, לא שומעים כלום.
עד
עד
יש לי משהו חזק לשלוח לך, על זה, על הגאווה.
אז תשלח. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מועל מועד. על ויקרא, על האלף הקטנה, יש עוד הרבה פירושים אחרים. למשל, לדוגמה, כשהקדוש ברוך הוא היה מגיע ומדבר עם נביאי האומות העולם, כמו בלעם למשל, זה היה ויקר, מלשון מקרה. ויקרא זה מכובד יותר. משה רבינו לא רצה שיחשיבו אותו יותר מדי, הקטין את האלף. אז בלי האלף אני קורא, ויקרא. באותה צורה לכאורה כמו שקראו לבילם. זה עוד פעם, כן, זה עוד פעם מתוך הענווה של משה רבינו. וידבר השם אליו מועל מועד לאמור. זאת ברור לנו שהכל יוצא מאוהל מועד. הכל הוא קול רגיל, והיחידי ששומע זה משה, וכל האחרים לא שומעים.
הוא היחידי שמבין מה אומר הכל.
הם לא שומעים את הכל. ולאחר זה אומר לו, דבר בני ישראל ואמרת עליהם. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מה זה אדם כי יקריב? דרך אגב, אדם כי יקריב זה הפעם היחידה בפרשה שמופיע הביטוי אדם. אנחנו אחר כך נראה, רוב הפעמים זה יהיה נפש כי תקריב, ולא אדם. ונשאלת השאלה, למה באמת על ההתחלה כתוב אדם, ולאחר מכן זה משתנה לנפש? אז אומרים שהאדם שמקריב קורבן צריך להקריב כמו האדם הראשון שלא יהיה מהגזל. זאת אומרת, יש כאן גם דבר פטרה. אתה צריך לבוא מתוך ענווה, צריך גם לבוא מתוך נקודה, אתה הולך להביא קורבן לחפר על המעשים שלך. לא יכול להיות שאתה תעשה עבירה בשביל להביא קורבן. הקורבן צריך להיות נקי. נקי מכל מיני נגיעות.
קורבנות זה לא רק בשביל לחפר על המעשים שלך.
אז למה זה בעיקר?
להודות לקדוש ברוך הוא.
יפה. איך תודה לקדוש ברוך הוא משהו שגנבת?
לא, אבל אני לא צריך לחפר על מעשים. לא.
הנקודה היא כאן,
אתה אומר שקורבן, אני עשיתי משהו עכשיו לא טוב, אני בא, מעלה קורבן הקדוש ברוך הוא,
נכון,
ומבקש ממנו את הסליחה, מבקש ממנו את החמלה ואת כל
הדברים האלה. זה רוב הקורבנות.
מה?
זה רוב הקורבנות.
חלק מהקורבנות זה גם לא רק זה,
נכון?
קורבן בשבועות, זה לא קורבן,
יש קורבן שלמים, יש קורבן תודה,
נכון?
יפה, אבל רוב הקורבנות, כמו שנראה בפרשה, רוב הקורבנות באים על חטאים. זה לא משנה, עוד פעם, הרעיון של הקורבנות, קורבן, מה זה, מה עוזר להיות קורבן? קורבן להתקרב, יפה, זאת אומרת המטרה של הקורבן להתקרב, אז אם חטאתי אני מביא קורבן כדי להתקרב חזרה, אם אני, הקדוש ברוך הוא עשה לי נס, אני מביא קורבן כדי להודות לו, עוד פעם להתקרב יותר.
כל דבר אתה יכול להביא קורבן הקדוש ברוך הוא, זה שאני קם בבוקר מחר אני רוצה להביא קורבן הקדוש ברוך הוא.
עכשיו הגענו לשאלה הבאה, הרי כל הספר קורבנות הזה מדבר על דברים שהם לא אקטואליים לכאורה, הרי אין לנו קורבנות היום, אין בית מקדש, ומדברים ומספרים ומסבירים לנו, אז מה בעצם זה אומר לנו היום? בעצם מה זה קורבן? קורבן זה כל פעולה שאני עושה בשביל הקדוש ברוך הוא. כל פעולה בחיים בעצם שאני מנסה להתקרב, מלשון קרבה זה קורבן. והדבר המרכזי היום זה בעצם התפילות. אומרים שתפילות כנגד קורבנות תקנו. והתפילה היא בעצם מה היא נועדה? לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. כך גם, זו היה המטרה של הקורבן. עכשיו השאלה, איך עושים את זה? אז אם נדע איך להקריב קורבן, נדע גם איך להתפלל, ונדע איך לעשות את המעשים. וצריך להבין שבחיים יש קשיים, ויש דברים שלפעמים מעכבים, ואם אנחנו משתדלים ומתאמצים, ועם כל הקשיים, עם כל הקשיים אנחנו מתמודדים, הרי זהו הקורבן שלנו. קמתי בבוקר, היה לי קשה לקום. זה קורבן.
אתה זוכר שאנחנו דיברנו על מה התפילה הכי שנחשבת הכי, שדיבר שהתקשרתי לך בבית כנסת שם, שנחשבת התפילה הכי חשובה משלושת התפילות? המנחה.
נכון.
אז מנחה בגלל שהקושי שלך באמצע היום לעזוב את הכל.
יפה.
וללכת ולהתפלל לקדוש ברוך הוא בעשר רבע, עשר דקות רבע שעה האלה.
נכון.
אנחנו דיברנו על זה
נכון.
לפני...
נכון. זה לכן אומרים שאליהו הנביא היה סיפור עם נביאי הבעל. נביאי הבעל באו ועשו והקריבו קורבנות, ואז אליהו נענה במנחה. ומה שהיה שם, הם בנו מזבחות, גם עובדי הבעל וגם אליהו, ואמר, מי שיבוא אש מן השמיים ותיקח את הקורבן, הוא צודק. עכשיו הם החביאו בן אדם מתחת למזבח כאילו, עם גפרורים או אז עם השיטה של הדלקת האש, לא משנה מה, והוא היה אמור, כאילו בזמן שהם מתחילים להתפלל, כאילו היה אמור, להדליק את האש. אבל מה לעשות שהוא שם גמר את הקריירה שלו, ולא היה מי שידליק את האש. מצד שני, אליהו הנביא מקיף, מרטיף את הקורבן, מקיף את כל המזבח עם תעלות מים, הכל רטוב, זאת אומרת, אין שום סיכוי הגיוני שיהיה אש. ומתי הוא נענה והאש, והם מתפללים נביאי הבא, מתפללים שום אש, שום נעליים, כלום. במנחה, הוא נענה ובא אש מן השמיים ותפסה את הקורבן. ולכן אומרים שמנחה יש לה סגולה גדולה, ויש בזה היגיון, בדיוק כמו שאנחנו כרגע אמרת, שבגלל שמנחה, שחרית תקם בבוקר. אז אתה לפני שיוצא לעבודה מתפלל. ערבית, חזרת מהעבודה, אתה מתפלל. אבל מנחה תקוע באמצע היום. וכאן אתה צריך לעזוב את העבודה באמצע, להתפלל ואז לחזור לעבודה. וזה הרבה אנשים קשה להם. ולכן...
היום, היום פיתחו שיטה. כן. היום פיתחו שיטה, מנחה זה 5 דקות לפני השקיעה ו...
עדיין יש לך את האופציה.
בסדר, זה כבר סוף היום עבודה.
בוודאי, עוד פעם, אבל זה בדיוק העניין. מנחה, אתה לא יכול להתפלל בזמן של ערבית. ואתה לא יכול להתפלל בזמן של שחרית.
נכון.
עכשיו, ערבית אתה יכול להתפלל כל הלילה.
נכון.
זאת אומרת, מה זה זמן הלילה? שחזרת הביתה. שחרית אתה יכול להתפלל מעלות השחר. זה הזמן שאתה... זה הזמן שאתה בבית.
נכון.
רק מנחה היא בעצם בזמן כזה, שאתה בעצם נמצא באמצע היום. ולכן המנחה היא סגולה מיוחדת. למה? כי אני יותר מתאמץ.
ככל שהקורבן של... במנחה גם עושים את חזרת השץ של ה-18 וב...
זה גם בשחרית וגם במנחה ובערבית לא.
בערבית לא, נכון.
נכון, כן.
למה?
קודם כל, ערבית זה רשות. כאילו, בגדול.
כן, שמעתי שזה
ערבית. ערבית זה רשות. למרות שהיום החזר כתבו שזה...
חובה.
ולכן גם שחרית וגם במנחה אתה עושה חזרת השץ. חזרת השץ בעצם נועדה לאלה שלא יודעים להתפלל.
זה אני מבין. עכשיו אני מבין למה זה שברגש הערבית אתה אומר שזה רשות, אז לא צריך לחזור את זה עוד פעם.
כן. יכול להיות שיש עוד איזושהי סיבה, אני כרגע לא זוכר, אבל חשוב להבין שלמרות שהיום כולם מבינים, זה חשוב לדעת את זה, כולם מבינים, ובעצם חזרה שעשית לכאורה מיותרת, לכאורה, היא חשובה לא פחות מה שהייתה פעם, וחשוב לענות...
אנחנו יודעים לקרוא טוב, תכלס.
אבל עדיין חזרה להשאיר את התקנה של חזרת השעץ, ולכן צריך להבין שזה תפילת 18 לכל דבר. ואנחנו לצערי נורא רואים אנשים, שאחרי שגמרו להתפלל תפילת עמידה, לא רואה שלא, אז הם מתיישבים, מתחילים לדבר, ולא שמים כל כך לב, ולא עונים אמן לברכות של החזן, וזה טעות גדולה מאוד. מכיוון שהמטרה של תפילת חזרת השץ היא חשובה ביותר.
כן, אבל אם כבר אמרת בלב את ה...
זה לא משנה, שזה חזל תקנו, שחזרת השץ, זה חלק מתפילת 18. וזה חשוב להבין את זה, לכן אסור בתפילת 18, הן בלחש והן בתפילה של החזן, שהשליח ציבור, אסור לדבר.
אבל השבט מותר, נכון?
כן, בוודאי, יש כאלה שעומדים, אבל מותר לשבת. רק במקומות שעומדים זה קדושה. ובמודים, וברכת כהנים אם יש, וזה בבוקר.
כן, זה נכון.
דרך אגב, למה אין ברכת כהנים בצהריים אם יש חזרת
נכון,
השעץ?
נכון,
למה?
לא יודע.
כי הכהנים אסור להם לעלות לדוכן אם הם שטויים, אם הם שטו יין.
ובמהלך היום הם שוטים
יין. במהלך היום יכול מאוד להיות שהם שטו, לכן תקנו שבמנחה אין נשיאת כפיים של כהנים. שחרית יש, כי אסור לך לאכול לפני תפילת שחרית. ולכן... בצום, יש בתפילת מנחה גם נשיאת כפיים.
אסור לי לאכול לפני תפילת שחרית?
כן, בגדול לא, כן.
זה לא ידעתי.
אז אסור.
כי אני קם בבוקר,
תרצח שיניים, מקסימום אתה רוצה קפה שיעזור לך להתעורר, אתה יכול לשתות כוס קפה, הולך להתפלל אחרי התפילה ארוחת בוקר. לא לפני התפילה. קודם כל הקדוש ברוך. זה חלק מהעניין של הקורבנות, איך מתחילים את היום? עם קורבן התמיד. קורבן התמיד היה לפני כל הקורבנות, וקורבן תמיד היה מסיים את כל הקורבנות.
אני עושה את זה, אני לא אוכל רק אחרי זה. ואז אתה מכניס את ה...
מה הגובה שלך?
אני לא ידעתי, זה לא דרמה.
יש הרבה דברים שאנחנו לא...
זה ניגש כמה דברים. זה גם שבאמצע התפילה לא תצטרך ללכת לשירותים, וגם בגלל שאתה תתרכז בעצמך במקום בתפילה, ככה, כשאתה מתפלל ואתה על קיבה ריקה, אז אתה יותר מרוכז בתפילה מאשר בעצמך.
יותר
כאילו מקיק בגוף. עכשיו, אם אנחנו מדברים על גדולתו של משה רבנו, אנחנו חייבים להזכיר את הקטע שהזכרנו אותו בשבוע שעבר, ואמרנו שנדבר על זה עוד פעם השבוע, ולא יכול משה לבוא אל אלוהים מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן. ואמרנו שפתאום הספר נגמר בזה. ופתאום כאן בפרשה אנחנו רואים שהנה, וואלה, הכל טוב ונחמד, והוא נכנס וזה, אז למה באמת לסיים את ספר שמות בצורה כזאת שמשה רבנו עומד בפתח ולא נכנס? וזה אותו משה רבנו, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. אתם מבינים את הדרגה הזאת? כמו שאנחנו כאן יושבים עכשיו מדברים, ככה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו. יש דרגה יותר גבוהה מזה?
קדוש ברוך הוא, משה רבנו עלה להר סיני, ואח, הבן אדם הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, כאילו.
ולא רק זה, כשהוא יורד מהר סיני, כשהוא יורד מהר סיני,
לא מתפלאים.
כשהוא יורד מהר סיני, מה קורה לפנים שלו? וקרן אור פניו. זאת אומרת, הוא הגיע לקדושה כל כך גדולה, שהקדושה כבר יצאה ממנו.
היינו כבר דיבר איתו, זה כבר לא מפתיע שהוא ממשיך לדבר איתו במהלך כל ה...
לכן, אנחנו רואים פתאום שהוא לא נותן לו להיכנס כאילו.
זה ברור.
וכאן אנחנו לומדים את הלימוד העצום שאמרנו. א', משה רבינו, הנבטנותו הגדולה והעצומה פשוט לא רגילה.
אפשר להגביל את זה.
כן, גם כאשר הקדוש ברוך הוא קורא לו מה הוא עושה לה א', מקטין אותה. ויקרא. הוא אומר, וואלה יופי. בעצם, משה רבינו היה מאוד מבסוט מה... בשבילו זה היה happy end שבוע שעבר. למה זה היה happy end בשבילו? כי הוא רוצה להיות ענב. נקודה. הוא לא רוצה את הגאווה. זה כמו מספרים, סיפור אמיתי, החפץ חיים מספר על אחד שהיה בישיבת רדין, היה מסתובב אצל התלמידים ומתפאר בגאונותו הרבה. היה בגיל שלך, כן, לא, בגאונותו של לא עצמו, הוא היה בגיל של חפץ חיים פחות או יותר. הוא היה תלמיד חכם, אבל גאוותן, רצה שכולם יהיו, וואו, איזה יופי, איזה דבר תורה אמרת, אבל מה קרה במציאות? זה שמעו אותו פעם, שמעו אותו פעמיים, אנשים לא רצו, ראו אותו נכנס לבית מדרש, כולם עסוקים בדברים אחרים. ראו אותו מתקרב, התרחקו. אז הוא בא לחפץ חיים ואומר לו, כבוד הרב, מה זה? תראה, אני, אתה, רק רצים אחריך. אתה הולך, כולם אחריך, נותנים לך כבוד. אני? מה זה? בורחים ממני. אמר לו, אני אגיד לך. אומרים, חז"ל, כל המחזר אחרי הגדולה, גדולה בורחת ממנו. כל הבורח מהגדולה, הגדולה רודפת אחריו. לא בדיוק המילים האלה, אבל זה המשמעות. אז אומר, מה אומרים חז"ל? כל. מה זה כל? כולם. לא אם אתה טיפש או חכם, זה לא משנה, אתה יכול להיות גאון יסוד עולם. אם אתה רודף אחרי הגדולה, מה יקרה? תברח. אז אומר, אתה באמת יכול להיות... מה זה גאון? חבל על הזמן. באמת, אתה יש לך ידע עצום, אתה... אבל אתה מחפש את הכבוד. אז מי שרץ אחרי הכבוד, גם אם הגיע לו כבוד, הכבוד רודף ממנו. אומר, אתה שואל עליי? אני אולי לא גאון כמוך. אני אולי לא כזה תלמיד חכם גדול. אבל אני לא אוהב את הקרקור הזה מסביבי. אני לא אוהב את הכבוד הזה. אז אני מעדיף להתרחק מזה. אבל מה קורה? מה אמרו חז"ל? כל הבורא מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז מה קורה? רודפים אחריי. ככה בצורה יפה הסבירו לחפץ חיים את מעלת הענווה ואת הגנות של הגאווה. וזה מדהים איך החפץ חיים היה מסביר דברים כאלה. אבל זוהי האמת. לא כתוב, חז"ל לא כתבו, אם אתה טיפש, אז הכבוד ירחק. כל...
קשה להסביר לגאוותן.
נכון.
ההגבלה הזאת עכשיו, אתה יודע, עולה לי בראש פה איזו הגבלה.
הגן שלו.
יכול להיות שאני סתם, אתה יודע, לא סתם.
כן, כן.
אתה לפני שתי דקות, שלוש דקות, אמרת לגבי הנושא הזה של השפה העברית, שבעצם לא דיברו כי רצו לשמור עליה.
הקדושה.
אתה יכול אולי להגביל את זה למה שקורה פה עם משה עכשיו בכניסה לבית המקדש, שבעצם כאילו הוא כל כך היה טהור, הוא כל כך היה, שאם הוא ייכנס לבית המקדש, יכול להיות שם שיש שם איזה... איזה חילול או משהו כזה, כי זה משה והשפה העברית, זה שתי דברים אתה יכול להגביל ביניהם.
כן, כן, אפשר להתראה, אפשר
להתראה. כי זה אולי זה חלק מהעניין של למה שמשה בעצם לא נכנס ל... למה משה נכנס לבית המקדש? זה כמו שלמה היהודים לא דיברו עברית.
אולי, למרות שבעצם הרעיון הוא כאן שהקדוש ברוך הוא, שמשה רבינו, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו, שגם משה רבינו עם כל גדולתו, הוא לא יכול להיכנס, אבל אנחנו מסתכלים, אני מסתכל עכשיו, אנחנו עכשיו מסתכלים, כן, אנחנו עכשיו מסתכלים נקודה מבט של משה רבינו. אז משה רבינו באמת בענוותנותו אמר, אני, זה שאני כרגע כאילו מפסיקים את הפרשה בקטע הזה, זה מתאים לי. כי מי אני בכלל? הם חושבים, אני כבר, סליחה על הביטוי,
מלך
העולם, אני זה, ומי יודע מה עוד יעשו ממני, אז הנה שיראו, אני בסך הכל מה ישלט. וגם אני, במצבים מסוימים, לא יכול להיכנס.
אני חושב שהוא, מה שהוא עשה בעצם,
זה לא הוא עשה דרך אגב.
לא, איך הוא מתנהג. הוא מתנהג כאחד שממלא אחר הוראות. אומרים לו לא להיכנס, הוא לא נכנס. אומרים לו תיכנס, הוא נכנס. אומרים לו תגיד, הוא אומר.
בוא נמשיך את זה עוד קצת. יפה מאוד. יפה מאוד. עכשיו בוא נמשיך את זה עוד קצת. בעצם, מה משה רבינו אומר? אני? אני כלום,
אני הכל, האחרון
הכל ממי, הכל ממי.
הקדוש ברוך
הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לבחור אותנו, אחד מאיתנו, ואנחנו היינו משה רבנו. זאת אומרת, זה מה שמשה רבנו אומר, וזה מה שהוא עומד מאחורי זה כל הזמן.
אבל אתה יודע מה, אני לא מסכים איתך. כי משה רבנו הוביל את עם ישראל מחירות, מעבדות לחירות.
הוא היה הכי גדול.
היה הכי גדול.
אבל זה בדיוק העניין. למה הוא היה הכי גדול?
תיכנס.
הוא נכנס.
לבית המקדש הכי קטן. אבל תיכנס.
הוא נכנס. אבל הוא נכנס. לא רק שהוא נכנס. הקדוש ברוך הוא קורא לו להיכנס. יש יותר מזה. תאר לעצמך עכשיו הקדוש ברוך הוא מופיע כאן. הוא אומר לך, איתי, בוא איתי. מה זה? וכולם רואים את זה? מה? איזה כבוד זה? יש יותר כבוד מזה? זה, להפך. הפתיחה של ספר ויקרא מידע על גדולתו של משה רבנו. זה הנקודה. זה שסיימנו את ספר שמות בצורה כאילו משה רבנו עובד בחוץ, כאילו וואו, תראה מה זה, משה רבנו יכול להיכנס. בא הכתורה, רגע אדוני, למדת את הלקח? עכשיו תבין מי זה משה רבנו. ויקרא אל משה וידבר השם אליו. אליו בלבד, הוא קורא לו באופן מיוחד לפני כולם. כולם רואים משה רבנו נכנס לו אל מועד. יש כאן גדולה? בוודאי, הכי גדולה שיכולה להיות.
לא, אין גדולה, כן.
אין גדולה יותר גדולה. וזה בדיוק העניין. שתי הצדדים, להראות מי זה בעצם משה. משה רבינו אומר, אני, אחת השאלות ששואלים, דיברתי על זה גם אתמול. למה משה רבינו נאמר עליו הענב יותר מכל אדם על פני האדמה? וכי אברהם אבינו, יצחק, יעקב, היו גאוותנים?
לא,
היו... אהרון היה גאוותן? אהרון האח שלו היה גאוותן? אהרון האח הבכור, האח הבכור, מוותר על הגדולה לאח שלו ועוד שמח בליבו, מתוך שמחה. הרי הוא יותר מבוגר ממשה. והוא היה עם העם לפני משה. בכל הצרות הוא היה איתה. ועכשיו מגיע מוישה למארמון של פרעו, ולוקח את השרבית המלוכה. יש ענווה יותר גדולה משל אהרון, שפונים אל אהרון, שאנחנו נראה בהמשך שקורח בא נגד אהרון. מה עושה אהרון? הוא לא עונה אפילו מרוב ענווה. אז למה משה רבנו הוא ענב יותר מכל אדם אשר על פני האדמה? חשבתם על זה פעם? זו שאלה מעניינת. אחת התשובות היפות, נכון, אבל גם הם היו ענבים. שלא נחשוב לרגע שאברהם היה גאוותן, ושיצחק היה גאוותן, אלא אבותינו.
הענבה שלו שהוא היה בסיטואציות שאף אחד אחר לא היה בסיטואציה
באיזה מובן,
הזאת.
באיזה מובן?
שזה שהוא דיבר פנים אל פנים.
לא רק זה, תלך אפילו אחורה.
משם,
תראה לך אפילו אחורה. מאיפה בא משה?
מעם ישראל, מה זה?
לא.
מבית פרו.
מה זה בית פרו? אך
שיא הרוע.
לא רק שיא הרוע, זה שיא הגשמיות, זה שיא הגאווה, זה שיא השיאים, יש לו הכל. הוא מלך, הוא אפילו לפי חלק מהמדרשים היה נועד להיות פרעה הבא. אברהם אבינו, היו לו רגעים של גדולה, והיו לו רגלים שהיה צריך לברוח. יצחק, גם הוא, רב עם כל האנשים כל הזמן, על הבארות, על הזה. יעקב, סיפור שלו ארוך. אהרון נמצא בתוך הגלות. בזמן הזה,
משה גדל על מגש של כסף.
משה גדל על מגש של כסף, מגש של כסף, מגש של יעלומים וזהב. עכשיו, לבוא מתוך ארמון פרעה, ולהגיד, אני זורק את הכל, ואני הולך להיות שפל בורח ליתרו, הוא יכול להישאר שמה. זוהי הענווה. הענווה באה מתוך גדולה. זאת אומרת, העוצמות של הענווה של משה רבינו, אין להם אח ורע. וכמו שאמרנו גם לאחר מכן, כשפה אל פה אדבר בו, זאת אומרת, הוא הגיע לדרגות שאף יצור אנושי לא הגיע, ולמרות זאת, הוא שומר על הענווה. לכן מדגישה התורה ואומרת, דווקא על משה רבינו, לא לך תחשבו לרגע שאברהם, יצחק, יעקב, אהרון, וכל שאר הגדולים היו גאוותנים. בוודאי שלא. הם היו גם הם ענוותנים. אבל כדי ללמדנו מהי הענווה, צריך להבין שהענווה באה מתוך גדולה. זה ויקרא, זה האלף הקטנה. זוהי האלף הקטנה של ספר ויקרא שבאה להראות לנו את עוצמתו של משה רבינו. מצד אחד, הגדול שבגדולים. וגם גדל כך. ומצד שני, אני? ודרך אגב, שקוראים את פרשת המן, פעמיים משה רבינו ואהרון אומרים, ונחנו מה? זאת אומרת, שתיהם בעצם אומרים, אנחנו כלום. זאת אומרת, משה ואהרון מבחינת הענווה שווים. אבל מה? אם אני רוצה לראות ענווה שמעידה על העוצמה שלה, זו הענווה של משה רבינו. וזה בעצם הדבר הנפלא. וזה בעצם, במילים פשוטות, הויקרא עם האלף הקטנה.